כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כשמפעילים כלים ביטחוניים לאיכון אזרחים על ידי השב"כ, חוצים קו מסוכן. זה מדרון חלקלק. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבל ללקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. תת-אלוף במיל אבנר פז צוק, זוכה פרס ביטחון ישראל ומקים מערך הסייבר בצהל, מסביר איך מרסקים דמוקרטיה בשיטת הסלאמי. נחצה כאן קו מסוכן. כמי שמכיר את יכולות הסייבר של ישראל מבפנים, אני מוטרד מכך שמפעילים כלים ביטחוניים לאיכון אזרחים בידי השב"כ. זה עניין גבולי מאוד והמדרון חלקלק. את הקו הזה הכי קשה לחצות בפעם הראשונה, אבל בפעם הבאה יחצו אותו מסיבה פחות טובה, וכשאנחנו כבר מאחורי הקו, אז אפשר עוד קצת. מה המשמעות של קו שנחצה? שהקיר שעד היום נשמר בקנאות נפגע, ומעכשיו, אם ירצו, יוכלו גם לדעת מה קורה במיילים שלך, בוואטסאפים, מה את עושה עם הטלפון ואיפה את נמצאת בכל רגע נתון. זה צריך להטריד את כולם. כי היום הממשלה מנחה לאסוף מידע על מיקום האזרחים למטרות של שמירה על בריאותם, ומחר תהיה הוראה לאסוף פרט מידע אחר לצורך אחר. למה השב"כ מסכים לזה? ליבי עם השב"כ. הם לא רוצים בזה. אבל הנחיית הממשלה היא לחדור לפרטיות של האזרחים. אילו הייתי עכשיו בגוף ביטחוני, הייתי מרגיש מאוד לא בנוח, ואני מאמין שהם באמת מרגישים כך, אבל הם עובדים לפי פקודות. לפחות אנחנו עדיין רחוקים מפקודות בלתי חוקיות בעליל, שאותן כבר לא צריך לממש. מה תהיה פקודה בלתי חוקית בעליל? שלטון שיקח כלים שנבנו להגנה על המדינה וישתמש בהם להגנה על עצמו. אתה מעריך שזה עלול לקרות? אני חושש שיבוא הרגע שבו יחצה הקו הזה, אבל אנשים רבים כלל לא יבינו זאת. מעט מאוד אנשים מכירים את יכולות הסייבר של ישראל מקרוב, כפי שמכיר אותן תת-אלוף במיל אבנר פז צוק. אחרי הכל, הוא האיש שהקים את מערך הסייבר של צהל וזכה בפרס ביטחון ישראל ב-2002. ומתוך ההיכרות הזאת, הוא מפקפק היום בגלוי במטרה המוצהרת שלשמה הוכרזו איכוני השב"כ לטלפונים של אזרחים. עם הפאניקה שיצרו בחודשים האחרונים, קל לייצר קונצנזוס, כאילו איכוני השב"כ יצילו אותנו, אבל עדיין לא ראיתי כיצד הם עוזרים בקטיעת שרשרות ההדבקה, אומר פז צוק. מה שכן קרה, הוא שהחומה, שעד כה נשמרה בקנאות, נסדקה, ואני חושש מאוד משיטת הסלאמי. אסור לקחת ארגון ביטחוני שבונה יכולות הגנה לטובת איסוף מידע על יריב, ולהשתמש באותם כלים לפתרון סוגיות אזרחיות. מה היה צריך לעשות? לבנות כלים אחרים, כאלה שמותאמים מראש לעולם האזרחי. אתה מזהיר מפני האפשרות שאזרחים כלל לא יבינו שהקו האסור נחצה. המשמעות היא שהשמירה על גבולות הדמוקרטיה נשארת בידי החייל או איש השבק. הם ידעו איפה עובר הגבול? קודם כל זו משימה שבטוח אסור לתת לצבא לבצע. צהל לא אמור לגעת באזרחים ישראלים. לשם כך ישנם המשטרה והשבק. והם ידעו לעצור לפני חציית הגבול? מהיכרותי את השב"כ, ועבדתי איתם הרבה, אני מעריך שהנושא הטריד אותם והם עשו פעולות מניעה, כמו שיחות על אתיקה ועל גבולות הגזרה. מעקב אחרי אזרחים צריך להיות מגובה בנהלים ברורים מאוד, ובהסברה של אתיקה ומוסר לגבי מותר ואסור. זה נכון תמיד ביחס לכל גורם שמפעיל כוח, אבל נכון שבעתיים כשמדובר באזרחים שלא מסכנים את ביטחון המדינה, וכל אשמתם היא שיתרה מזלם להיות ליד חולה קורונה. הסברה ואתיקה הן דבר טוב, אבל מדובר בסיטואציה חדשה לגמרי מבחינת עובד השבק, או החייל שיושב על האיכונים ועשוי לגלות לפתע היכן הסתובבה החברה שלו, או השכן שלו. גם באיסוף מודיעין שגרתי במדינות ערב מגיעים לעתים למידע צהוב מאוד. בכל מי שתהיה לו נגיעה לאיכונים, חייב ללמוד את הכללים איך לשמור על המידע אך ורק למטרה שלשמה נאסף. כאן חשוב להרים קירות גבוהים. אז בוא נדבר על אתיקה של לוחמי הסייבר של ישראל. אם נשפוט לפי מה שחלק מהם עושים אחרי השחרור מהשירות, אפשר לחשוד בנורמות המוסריות שלהם. לא מעט יכולות שפותחו בצהל מוצאות את עצמן בידיים של גורמים פרטיים שאינם מחויבים לכללי אתיקה. ביחידות טכנולוגיות קיימת הדילמה במה מותר להשתמש כשאתה משתחרר מהיחידה. אם אתה יודע לפרוץ לרשת של יריב, צריך למנוע ממך שימוש בזה באזרחות. זאת שאלה אתית שהצבא עוסק בה בניסיון לשמור את הידע בצהל. מצד שני, אי אפשר לצפות מאדם שישכח את ההכשרה שלו. איפה עובר הקו? הקו מוגדר מאוד. מה שפיתחת, אל תוציא. אפילו לא שורת קוד אחת. לפני שיוצאים מהבסיס, צריך לנער את הכיסים ולהוציא הכל. אבל מה שפיתחת לפעמים שווה הרבה כסף. ברמה הערכית אתה צריך להבין שאם למדת לנצל חולשות של אחרים ודרכן להוציא מידע, אסור לך לעשות שימוש ביכולות האלה שלא בשירות המדינה. כמו שמי שלומד לירות ולהרוג בשירות המדינה לא ישתמש ביכולות האלה כשהוא יוצא מהדלת. קשה מאוד לאכוף את זה. נכון, והיו לי דיונים בנושא עם מפקדי 8200. אני חושב שהדרך היא חינוך לעומק ולא חוקים. אתיקה ומוסר הם מעל החוק. ואז בוגרי היחידות האלה מקימים את NSO, שמצד אחד פוגעת בתדמית הסייבר הישראלי, ומצד שני יוצרת ביקוש עצום לכלים שלו. אני מאוד לא אוהב את זה. זה כואב לי ברמה האישית. צריך לחנך אנשים שלא לפתח כלים התקפיים כמו NSO, אבל אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. זאת שאלה פילוסופית אם נכון שהמדינה תילחם בזה. בעיניי זה כמו לאמן כוח של רודן במדינה באפריקה. זה לא ערכי, אבל אי אפשר למנוע את זה. מי ברשימת הטופ 50? המסלול הצבאי של פז צוק בן 57 היה מגוון מאוד ובאותה מידה גם מאוד לא שגרתי. הוא נולד בקיבוץ עין השלושה בעוטף עזה ושירת כלוחם בסיירת מטכ"ל. אחרי השירות פנה ללימודי הנדסה חקלאית בטכניון, בהמשך השלים גם תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. במלחמת המפרץ, בגיל 28, גויס לשירות מילואים ב-81, היחידה הטכנולוגית של מערך המבצעים המיוחדים, שהיא גם היחידה המאותרת ביותר בצה"ל. הגיוס נעשה כחלק מהמאמץ לשלב בין אנשי שטח לאנשי פיתוח. תכננו אז כל מיני פעולות שבסופו של דבר לא יצאו אל הפועל, הוא מספר היום במעורפל. בתום המלחמה, מפקד היחידה שכנע אותו להישאר. פז צוק היה יכול להצטרף כאזרח עובד צהל כמקובל ביחידה, אבל החליט לעשות את המסלול הצבאי. וכך, בגיל 30, כשהוא נשוי ואב לילדה, מצא את עצמו בקורס קצינים בבה"ד 1. הקושי לא היה פיזי אלא מנטלי, כשהמפקד שלי היה בן 21, הוא נזכר. בגיל 30 הייתי סגן, כשסביבי כולם בגיל הזה כבר היו רבי סרנים. משם דברים התקדמו מהר יותר, וב-2007, אחרי 14 שנים ביחידה, כשפז צוק כבר אלוף משנה, הוא קיבל את הפיקוד על 81. אחרי 3.5 עבר ל-8200, לבקשת הרמטכ"ל דאז, גבי אשכנזי, כדי לפקד על הקמת מטה הסייבר, לצידו של נדב צפריר, אז מפקד יחידת המודיעין, והיום ראש קרן ההון סיכון, Team 8. על התקופה של פז צוק בשתי היחידות מוטל איפול, חוץ מהעובדה שתפקודו שם הוביל לזכייתו בפרס ביטחון ישראל. מה שעוד גלוי הוא שפז צוק שינה מהותית את מערך הגיוס לתפקידי סייבר. בתקופתו הוקמו כיתות סייבר כמעט בכל תיכון בישראל, והוא אחד האחראים המרכזיים לכך שיותר מתגייסים מאי פעם מבקשים לשרת ביחידות טכנולוגיות ולסלול כך את עתידם המקצועי. הקרים נהפכו לגיבורי תרבות. ואפילו בטהרן, סדרת הטלוויזיה הלוהטת של הזמן האחרון, הגיבורה הכמעט ג'יימס בונדית היא הקרית בוגרת 8200. כשהייתי מפקד 81, הובלנו את מיזם עתידים להבאת ילדים מהפריפריה להיות מהנדסים בצהל, הוא מספר. זה נבע מצורך אגואיסטי של הצבא לגייס יותר אנשים לתפקידים הללו, אבל גם מכך שראינו שיש בהם מעט מאוד ילדים מהפריפריה. בזכות תוכניות ההכשרה בתיכונים, וגם בזכות תוכנית מגשימים שהתחלתי לחוגי הנדסה ומחשבים בשעות אחר הצהריים, הגענו למצב שבו 40% מהמהנדסים בצהל מגיעים מהפריפריה. כך הצבא הכפיל את המאגר הראשוני שלו, ולילד באופקים זה פתאום לא נראה חלום פרוע לשרת ב-8200. יש שיגידו שיצרתם אפליה מתקנת מדי. כבר אמרו לי. נדב צפריר, אז מפקד 8200, אמר לי פעם שהשכנים בהרצליה מתלוננים שיש תוכניות הכשרה בפריפריה ולא בבתי ספר במרכז. עניתי שאני לא רוצה תחרות על משאבים בין ילד מהרצליה לילד מכרמיאל. בהרצליה יש מורים חזקים יותר, לתלמידים יש מחשב בבית ואני לא צריך לעזור להם. זה לא שלילד מהרצליה קשה יותר להתקבל היום ליחידות הטכנולוגיות, אלא פשוט יש יותר תחרות. פעם סיננו 6,000 מועמדים ל-300 תפקידים, היום מסננים 10,000. בכל מחזור של התוכניות של צהל להכשרת מהנדסים לומדים היום כ-500 ילדים, אומר פז צוק, ועם השלמת התוכנית הם עוברים מבחנים אחידים. רק מחצית מהם עוברים את הסף הנדרש לשירות ביחידות הסייבר של גורמי הביטחון השונים. היחידות מצידן נלחמות מי מהן תקבל את הטובים ביותר שמדורגים ברשימה סודית שנקראת טאפ 50. ב-2014, 4 שנים אחרי שהתוכניות החלו לרוץ חזק, בדקנו וראינו שהצלחנו להגיע למצב שבו 10 ילדים מהטופ 50 האלה הגיעו מהפריפריה. כושר גופני וגם כושר ערכי. את המחויבות להשפעה החינוכית פז צוק לקח גם לתחנה האחרונה שלו בצהל. רציתי לצאת מהבועה הטכנולוגית, להשפיע על כלל צהל ולהביא ערך מוסף בצד הערכי, הוא מספר. אילו הייתי פורש מ-8200 לאזרחות, הייתי מקים משהו בעצמי, אבל רגע לפני שסיימתי שם, הזכירו לי שבעבר ביקשתי להיות קצין חינוך ראשי. בניסיון הראשון פז צוק הפסיד לארז וינר, מי שהיה אז עוזרו של רמטכ"ל גבי אשכנזי, אבל עם התפוצצות פרשת הרפז, מינויו בוטל, ובמקומו הוא ערכה כהונתו של מי שהחזיק בתפקיד, תת-אלוף אלי שרמייסטר. גם לסיבוב הבא הגיע פזסוק כאנדרדוג, כשכל המתמודדים מולו הם בדרגת תת-אלוף, ואילו הוא עדיין אלוף משנה. בפעם הזאת הפסיד למוטי אלמוז, אבל לאחר שרמטכ"ל דאז בני גנץ מינה את אלמוז לדובר צהל, פזסוק זכה סוף סוף בתפקיד קצין חינוך ראשי. גנץ הוא איש של יושרה. אפשר להאמין לו ולסמוך עליו, והוא נתן מקום לחינוך, אומר פז צוק. אבל עם גדי אייזנקוט עשינו מהלכים משמעותיים מאוד שממש השפיעו על הצבא. הם עסקו פחות בשימור הסטטוס קוו, ולכן בשביל אייזנקוט נשארתי שנה רביעית בתפקיד. הוא היה מוכן לשלם מחירים גבוהים יותר מגנץ כדי לשמור את עמוד השדרה של הצבא. גנץ היה זהיר יותר. אתה מתכוון בעיקר לשאלת מקומו של החינוך הדתי בצהל. לאייזנקוט היה חשוב להפריד בין החינוך בצהל לתודעה יהודית. גורם דתי לא צריך לחנך את החיילים החילוניים, אבל באותן שנים היה ידוע שגורמים מחוץ לצבא מציעים ליחידות פעילות חינוך דתית בחינם, בזמן שהפעילות שלנו עלתה כסף. לכן כולם הלכו עם הפעילויות הדתיות. זו הייתה הדרך של גורמים מסוימים להכניס מסרים דתיים לצהל. בעיניי זה לא ראוי. המאבק של פז צוק בהדתה תפס כותרות במבצע צוק איתן, כשהוא יצא נגד דף מפקד לקרב שפרסם אופר וינטר, אז מחת גבעתי, ובו בקשה מהאל לתמוך בחייליו. במלחמה נגד אויב המנעץ שמו. פז צוק מנגד גיבש את מושג הקשירות הערכית, וטרח להחדיר אותו עמוק לחינוך הצהלי. כמו שלוחם צריך לדעת לראות מדויק ולהיות בכושר גופני, הוא צריך גם להיות קשיר ערכית, להתמודד עם מצבים כמו מחסום, כניסה לבית בשתיים בלילה, או פגיעה של יהודים בחייל צהל, הוא מסביר כעת. ערכים הם חבית חומר נפץ. המפקדים הישירים צריכים להבין את רוח צהל ואת ערכיו, והכשרת החיילים ברוח זו היא עליהם, לא על קצין החינוך. וכשמבהירים את זה, פתאום רואים שמפקדים לא חוששים מהתמודדות עם הסוגיה. כשסט הערכים לא תואם את מה שמנחיל הצבא, מתחיל שיח שגולש לוויכוח פוליטי, וזה כבר אסור בצהל. המבחן הערכי הקשה תפס את פזצוק גם במציאות. ב-2016, במרץ, בקדנציה שלו כקצין חינוך, התפוצצה פרשת אלאור עזריה, כאשר החובש בדרגת סמל ירה והרג מחבל פצוע ששכב על הקרקע לאחר ניסיון פיגוע. זה היה אירוע רע מאוד, כשל אמיתי של חייל, ומבחינתי גם של החינוך בצהל, אבל גם הזדמנות גדולה, כי שמנו את הערכים על השולחן, אומר פז צוק. סיכמתי אז עם אלוף פיקוד מרכז שעושים הפסקה בפעילות המבצעית, וכל החיילים עוברים מערך הסברה על ידי המפקדים שלהם על מה היה לא בסדר באירוע. המחבל כמובן רחוק מלהיות צדיק, אבל אם הוא שוכב פצוע ומנוטרל, למה חייל שמגיע 11 דקות אחר כך יורה בו? 3 ימים אחרי האירוע של עזריה, הארץ גועשת. ירדתי לשטח והגעתי לגוש עציון לפגישה עם הגדוד המקביל הזה של עזריה, חלק מהם חיילים שהתגייסו 8 חודשים קודם לכן, וזה הקו הראשון שלהם. עלה לדבר מישהו שהוא חובש, כמו עזריה, ושאלתי, יש אירוע עם פצועים, יש מחבל ששוכב על הקרקע שלא יכול להזיק, מטפלים או לא? התשובה שלו הייתה, אם היית שואל אותי את זה לפני 10 חודשים, הייתי אומר לך חד משמעית לא. אבל עברתי טירונות והכשרות. ואני מבין שנשבעתי שבועת חובש ושאני מחויב להציל חיי אדם. 2 בהפועלים הספיקו. פז צוק פרש מצהל לפני 3 שנים והוא עדיין מתאקלם בעולם האזרחי. עם שחרורו גויס על ידי אריק פינטו, אז מנכ"ל בנק הפועלים, כחבר הנהלת הבנק, לתפקיד שנתפר במיוחד עבורו, ראש מערך המודרניזציה. פינטו הביא אותי כדי לחבר בין החלק הטכנולוגי בבנק לחלק העסקי. הוא מסביר את התואר המפוצץ. ופחות משנתיים אחר כך, כשדוב קוטלר ירש את פינטו כמנכ"ל, עזבת. קבעתי לעצמי מראש, שאם אחרי 2 לא ארגיש שזה מה שאני באמת רוצה, לא אשאר לנצח. מאבקי הכוח והפוליטיקה הארגונית בבנקים הם ליגה אחרת מאלה שנחשפת אליהם בצהל. סמכויות הן מאבק מתמיד. היו הרבה שאלות של סמכויות. למדתי איך להתנהל במקום עם הרבה אינטרסים והרבה כוחות שפועלים מסביב. בנקאות היא עולם כוחני שלא פשוט להתנהל בו, והתהליכים בו ממושכים מאוד. בסטארט-אפ אני מעדכן את המנכ״ל ועל הדרך כבר רץ לבצע. בבנק זה ועדות, יצירת שותפויות, שכנוע של אנשים. בפברואר האחרון, רגע לפני סגר הקורונה, פז צוק עשה עוד מהלך לא אופייני בקרב גנרלים פורשים, ודאי מעולמות הטכנולוגיה. במקום להקים סטארט-אפ משלו, או לפחות לנהל אחד כזה, הוא נחת בתפקיד של מספר 2 בסיקיורים, העוסק בפיתוח כלים לניתוח ביג דאטה. את החברה ייסדו עמי גל ורזי שושני ב-2010, והמשקיעים הבולטים בהם הם אליבאבא, בלומברג קפיטל ומנגרוב קפיטל. SQRIM גייסה עד היום 77 מיליון דולר, 39 מיליון גויסו במשבר ביוני השנה. היא מעסיקה 80 עובדים ותגייס עוד 20 עד סוף השנה. למי שהיה ראש מערך הסייבר של 8200, לא היו הצעות אטרקטיביות יותר? כיוונתי למקומות הגבוהים, אבל אז פגשתי חבר שאמר, אני מכיר אותך, עשינו סטארט-אפים בתוך הצבא, ובכל זאת חסר לך משהו, אתה לא מכיר את העולם הזה מבפנים. איך מגייסים אנשים, איך מגייסים כספים, איך מנהלים תהליכים. יצא לי לשוחח עם כמה מהקולגות שלך בצהל, וספק אם הנימוק הזה היה משכנע אותם. אני יודע, רבים מהם לא היו באים לתפקיד כזה מסיבות של יוקרה וכבוד. התדמית חשובה להם יותר מהמהות. לי אין שום בעיה להיות לצידו של מנכ״ל, כי אני יודע לנהל את האגו שלי. מילא האגו של הבכירים. היום כשאתה בצד השני, אתה יודע שזה המצב גם אצל חיילים צעירים. בוגרי יחידות הסייבר מקבלים הצעות שכר חלומיות, ובני 20 יכולים להשתחרר מהצבא עם חוזה של 30 אלף שקל בחודש, שמבטיחים להם אותו כבר במהלך השירות. אם מדע שעושים את זה כאן, בסקיורים, אחתוך את זה מיד. הדהנטינג בתוך היחידות זה קו אדום. למה בעצם? מדובר בשוק חופשי ותחרות עזה על המוחות הטובים ביותר. ללכת לחייל או קצין שעדיין משרת זה לא ראוי. זו פגיעה בביטחון המדינה. על מחטפים כמו שלטי גיוס בכניסה ל-8200, פסוק מתכוון לשלט גיוס עובדים שהציבה חברת הסייבר Sentinel One בסוף 2019 בכניסה למפקדה בגלילות, צריך להעניש שאנשים שעושים את זה לא יעשו יותר מילואים ביחידות. נתקלתי בזה כבר לפני 10 שנים, כשמילואים ניקים אצלי ניסו לגייס חיילים וקצינים בזמן השירות. צריך להשתמש בכלים של שיימינג לחברות האלה, ולהבהיר להן שאם לא יפסיקו, נדאג לפגוע בשם שלהן. אם לא יהיו מספיק אנשים כאלה בצבא כי הם עזבו להייטק, היכולת הטכנולוגית של צהל תיפגע, ויש לכך משמעות לביטחון המדינה. יש דברים שלא עושים במדינת ישראל. אתה אחד מאלה שהפכו את הסייבר הצהלי לנחשק. וכיום צעירים מבינים ששם הם יכולים להבטיח את העתיד שלהם, לא בסיירות. ילדי המחשבים האלה מביאים ערך גדול לצבא. נכון שזו גם מקפצה לחיים, אבל זה כשלעצמו לא שלילי. זה רק מציב מול הצבא אתגר של לדאוג לכך שיהיו מספיק כאלה שירצו להיות לוחמים. זו תופעה חברתית שניכרת בסטטיסטיקה וצריך לפקוח עין. צריך גם לחשוב על איך משאירים את הממפי בגולני כדי שלא ילך ללמוד מחשבים. זאת שאלה קשה לצהל ולמדינת ישראל. כי אין עולם שכולו טוב בלי דם בקצה. בטח לא במציאות שלנו. בסוף צריך אנשים שיחזיקו בנשק. שאלה אחרונה. השם פז צוק נשמע כמעט כמו בדיחה פנימית על שם של קצין ביחידה מובחרת. במקור שם המשפחה היה פצ'וק. פשוט עשינו טוויסט שמזכיר את זה בצליל. כשמפעילים כלים ביטחוניים לאיכון אזרחים על ידי השבק, חוצים קו מסוכן. זה מדרון חלקלק. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים וקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.